יום שלישי פרשת יתרו. שלום וברכה ידידי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מצ'ינג שעוד לא שמעתם עליו. שבוע שעבר, ביום חמישי של ערב שבת שירו, מביא פה הרב ברגמן במבשר, פגש באוטובוס בחור חינני עדי נפש משיבה חסיד מרכז הארץ, שהיה שקוע לגמרי בגמור עם סרט בבשרה, לא שם לב מה שקורה לי מינו ושמאלו. כשהאוטובוס קרב לתחנה, אז הוא צלצל, ירד, גם אני ירדתי איתו, שאלתי אותו, מה פשר המחזה המרנין של האסמודה, השקיעות החזקה? אז הוא אמר לו, שאצלנו עושים מצ'ינג, לא של גיוס כספים, מצ'ינג של שעות רצופות, לרגל ימי השבועים, שהוצב יד כללי של שעות לישיבה, והיד עברו מיד נפרד על כל שיעור ושיעור, סוג של תחרות. מנגד, קבוצה של בחורים חשובים, כי הוא היה עצם להיות המכפילים, המצ'ינגרים, שימדו עד סוף הזמן סך של שעות רצופות מול כל הסך שהצטבר מעט כל הבחורים של הישיבה. הוא מספר שזה עורר התלהבות בישיבה, בספרים. אז הנה, עכשיו כיוון שנזקקתי לצאת לשמחה משפחתית, קיבלתי אישור מיוחד מהוועדה המסדרת של מארגני המבצע ללמוד בזמן הנסיעות, וזה מה שעשיתי. אחרי שהוא נפרד ממני, התקשרתי למשגיח של אותו ישיבה, שהוא חבר קרוב, לוודא שלא מדובר באיזה אגדה. וברגעים אלו אמר לי המשגיח, בכל נשנק מהתרגשות, נכתב המצ'ינג הנפלא, בתוך 36 שעות תלמדו למעלה מ-2,000 שעות רצופות, על ידי 120 בחורי ישיבה ללא יוצא מן הכלל. בשבוע הבא, נדב לי המשגיח מידי, אז מצטרפות אל התחרות עוד שתי ישיבות קטנות, ששייכות לקהילה הזאת. בסימן זה לאום הזה, אז תארך תחרות בין שלוש הישיבות עם יעדים מותאמים, לכל ישיבה ולכל שיעור בנפרד, תהיה אש של קודש למטה וכנגדה של השפעות קודש מלמעלה ללא ספק. פתיר המשגיח ונהיה מנתק לחזור למשמרת שלו, לא לפני שהוא יתח לעדכן בסוף השבוע על תוצאות בזמן אמר. אנחנו ממשיכים עם מכתב שמסיר את הציבור החרדי, מדובר בפנייה, פורסם בה רכיזי הציבור החרדי, מדובר בפנייה אישית שכתב הרב חזקיהו יוסף פלמן, שליטה, להבדיל מחיים מחיים, הבן של רבן ציון, כותב, הייתו קשב הרבה רבה מלך רודו, לכבוד ידידי שליטה. הוא מתאר פה בעריכות את המצב שעם ישראל שהוא נמצא, צרות שונות ומשונות, אין יום שאין כלייתו מרובה, הוא אומר, וגם אני, בעוונותיי פגע ביד השם, הוא מבקש תפילה ותחנונים לפני בעל הרחמים שישלח לו רפואה, הוא מדבר ממיטת חוליו, הוא מבקש לקבל מי שיכול לקבל על עצמו, לא לדבר בשעת פעלה בקריאת התורה, לפחות ל-40 יום לרפואתי, חזקיהו יוסף בן שרו פייגה. הוא מספר שהוא רוצה לשתף את שמה שהוא ראה בחלום הלילה לפני חודשיים, בערך זה היה חודש שיוון. הוא שומע בחלום הלילה קול בלי דמות או מישהו שהוא מכיר או זוכר, אלא רק קול שהוא אומר לו, יוסי, תחזק את הנושא של שלא לדבר בתפילה וקראת את כל אחד יש תפקיד בעולם, ואתה צריך לחזק את זה. הוא אומר, קמתי, לא התייחסתי לזה, חלום עכשיו לדבר בו, אבל שבוע אחרי זה הופתעתי לקרוא באלון איש לראהו, סיפור לדם, שגם חלם חלום דומה, ומבקשים ממנו כזה דבר. ואחרי תקופה הוא חלה במחלה הנוראה. אז אותו אדם חשב שיש קשר בין הדברים, אז הופתים 700 אנשים, שלא ידברו בשעת התפילה וקראת התורה. אחרי תקופה הוא החלים לגמרי מהחלה. אז חשבתי שגם אני אולי קורא פה סיפור דומה, אבל לא כדרכו של עולם, התייחסתי לחלמות. אמרתי חלום עכשיו לדבר, ואחרי חודש וחצי חלמתי שוב את אותו חלום גאה בתחילת חנוכה. אז אני רואה את אבא שלי שעומד בעקיץ נגד, ואומר לי, יוסי, זה נוגע אליך. אתה כשהפסיקו לדבר בית הכנסת בזמן התפילה. קמתי מבועל, אבל נרגעתי, אמרתי לעצמי שזה כלום, החלום חזר ונשנה. כנראה חשבתי על זה ביום, והרי לא מראים לאדם בחלום על המהירורי ליבו. אז מה התחלתי להרגיש לא טוב, באמת שבועיים אחרי זה גילוקי את המחלה הנוראה. אומר, אני בטוח שנהנשתי על זה שלא התייחסתי למה שהורו אותי פעמיים משמיים. ועוד פעם שאבא שלי דרך וביקש את החנונים לחזק את זה ולא נעניתי. והוא מסיים פה עם דברים שאמר הרב ווזנר ובא בספר רומו של עולם, שהתפשטות המחלה הנוראה של פילה חיילים רבים, זה נגרם בגלל שאנשים מזלזלים בפגישה בית הכנסת. מדברים את דברים בטלים משעת התפילה, וזו הסיבה שהתפילות לא מתקבלות לפני כיסא הכבוד. מאחר שמדברים באמצע התפילה. אמר שאם המתפללים יפסיקו לדבר בשעת התפילה, המחלה תיעצר. ולכן אני בא עכשיו לכל מי שקורא את הדברים האלו, אולי בזכות ההתעוררות, שתבוא מקראת הדברים האלו, ירחם המרחם וישלח רפואה מן השמיים. צפה לישועה, חזקיהו יוסף בן צרפתי. בהקשר למכתב הזה, סיפר הרב שניידר, החבוס שמעון הרב שטיינמן, מה שהוא שמע ממנו, בגודל העניין של הזהירות מדבר בתפילה. מספר שהיה מייסי איתו בשנת תשנ"ז, שהיה מתפעל מהר בדקסת יוצאי פוניביש, ברחוב חזוני 10. אורי נתייעץ אחרי התפילה, והוא אמר, הוא ביקש לצאת רק, הוא ביקש בהתחלה לצאת מהדקסת, לדבר רק אחרי שבוע. אחד הימים הגיע איזה גברי רבל, ניגש להגיד לו שם עליכם, המשיך איתו, ורבינו לא רוצה להגיד לו, בואו נצא החוצה בפני הקובויד, אבל אחרי כמה זמן אמר לי בכאב, רק קיבלתי על עצמי, לא לדבר בית הכנסת, ומיד בא הסרטן להחשבים. סיפר לפני דו שורה אחרי זה שהוא רשם לעצמו כמה קבלות, אחד מהם לא לדבר דברים קטנים. כשהוא הסכים לעשות מניינים על התפילה בבית שלו, אמר שיש בזה מעלה גדולה, כשזה לא בית הכנסת, אז אין את החומר של יצור דברים בטיילים, כמובן שלא בזמן התפילה. היה מייסי נוירו, זה חברון, ברחוב הארי, בבני ברק. אחד המתפלים שם נחלה, היה מצב חמור, בא לשאול את הרב שטיינמן על הצער. יש חיזוק. זה אומר שלא יקבלו, שיקבלו על עצמם, שלא לדבר באמצע התפילה. מיד קיבלו תקנה בכל החוזק, וברוך השם הוא זכה לחיות את זה, תפקד עוד 20 שנה. סיפר הגאון רבי יעקב שולביץ, שבהזדמנות סיפר את זה הגאון רבי יצחק פוקס, שבמקום אחד שהיה שם חולה, קיבלו עליהם לעשות ככה ומיד הצרפה. הוא אומר שלפני 19 שנה, אז הרב שטיינמן אמר לי להוציא קונטור דברי חיזוק. נזקף לזכותו של בנימין גולדין שיחיה. הוא אמר לכתוב שקבלה טובה לנצל עם דבר רע, לא לדבר בית הכנסת בסמדר שדבר בטיילים, כי ידוע מה עשים את הסוציון, תפסיקן משברך על זה. היא נתגלה לשש תביעה בשמיים. בימי החורבן האחרון, השואה, ידוע שבארצות המזרח לא הגיעו לדברות כי הם היו נזהרים מאוד בגושת בקנס וסמנדרש. כמה פעמים הוא יעץ את זה בתור דבר לקבולה כדי לבטל עם גדרה. הוא סיפר, הרב שניידר, והוא הוסיף ואמר שבעניין זה שמדבר הרב שגיא יוסף פלמן, שנגלו אליו מהשמיים כמה פעמים בחלום, אז לומדים את זה את הגדלות של האדם. בדומה לזה, הוא אומר, הרב שטיינמן אמר, תיגר את החלום ששלח הגאון הצדיק, לכבוד חיי אושימנר, לידידו הגאון מאנטיפולה. גם משהו כזה, שהוא לא מעשית דומה לזה, והוא שגם כן לא שעת ליבו לחלמות, בסוף חלתה אשתו. ואז עשה מהר מה שהוא התבקש. אצלו קרה כמה פעמים שהוא סיפר לרב שטיינמן מה שהוא חלם, ואמר לו, איך לפעול? יש שידוך אחד מופלא שיצא לפועל, באחד מתוועדי רבנו, שכל השידוך התחיל על ידי חלום. ורבנו הדריך אותו מה לעשות. הספרו גם הבנים של הגאון רבי שמואל גריינמן, על קטע אחד שמצא אבא שלהם מכתבי החזוניש, איפה זה שייך. והחזוניש נגלה אליו להגיד לו איפה להכניס את זה, להתפעל מזה. הרבנו שהגילוי היה בעקיף, רב שטיינמן ביקש לראות בפנים מה שכתב הגרש, אמר שלא מוכר שזה היה בעקיף, אבל גם זה בחלום, זה חשוב מאוד, רואים ששולחים אותה, חוזמים לפה, של קטע אחד מהדברים שלו. על כל פעמים גם אי אפשר לייחס 100% לחלומות, אבל רב שטיינמן לימד אותי, אומר רב שטיינמן, שדבר נכון צריך לקבל אותי, גם מצד המקור אי אפשר לדעת ברור, זה שליחות משמיים. ומילא הדבר הזה שמר בשולחנו, אוכל דיבור בתפילה של איסור חמורת שגוערים בו, אז בטח צריך להתייחס לזה בקולוז, ונראה להתחזק בזה, כבקשת מקרינה, נלה בחזקי יוסף, נצר הפגש שלו, הופעה שלמה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. התפרסם במוסף שבת קודש, ביום בהיר ניגש יותר מקומי לרב הגאון רב שמעון פוקס שליטה. אין קשר משפחתי, לפחות למה שידוע לי. מרביצתו ירב אור יהודה, מבקש לנו להקים גמח משתי זוגות תפילין שנמצאות בתחנת המשטרה הרבה זמן, לא הצליחו לאתר את הבעלים. הוא ביקש לראות את התפילין, ולפי האלפים והעינים ששולבו בשם של בעל התפילין, ולפי כל החזות, אז הגיע המסקנה שמדובר באיזה חוסית שמתגורר בארצות הברית, אז הוא צילם את התפילין, שלח את זה מעבר לים, ביקש להפיץ אותה שם. אחרי שעה רבו יצאי, התקשר חסיד צטמר מניו יורק, שזה אומר שזה שני הבנים שלי. שתי הזוגות של שני הבנים שלי, היום מונחות ביחד עם מזוודה שנאבדה לפני שנתה. אבל הוא אומר, אותו מזוודה היו גם התפילין שלי, אחד של רשי, אחד רבנו תם. טוב, הוא חזר למשטרה, השוטר התפלא, הצלחת לאתר את הבעלים? כזה מהר? טוב, אז הוא הראה לו, אז הוא שאל אותו בקשר לזוגות תפילין צבי, אמר לו, נכון, הגיעו עוד שתי זוגות, הנה, מראה לו גם אותם. טוב, בשמחה רבה, תהיה מרפק, שימה הרב ברגר, המעבד, איך להחזיר לו? בדרך אגב, הוא שאל, מה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין, אחרי שכבר קניתם חדשות? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? אני והבן שלי נניח לו, והבנים שלי נניח אותם. אז הוא אמר לו, חלפו כבר שנתיים. מה שהתפילין עבדו, עוד לא קניתם חדשות? והתשובה שלו הייתה מפתיעה לחלוטין. במשך השנתיים האלו, אמרתי לבן שלי פעם בפעם, שאני לא קונה תפילין חדשות, כי אני הקפדתי לרכוש אותם מכסף כשר בתכלית הכשרות. אז אני בטוח שהם תחזורנה אליי, גם שתחזורנה אליי בלי שום נזק. אנחנו ממשיכים 60 שניות מתוקות, 60 שניות מתוקות על הדף היומי. אנחנו אוחזים בדף למתת. אמרנו אתמול את הדף הזה, נחזור על זה עוד פעם. הגמורה אומרת שבשבת אדם חייב לבצוע על שתי כיכרות, כתוב לחם משנה. יש פה נידון, יש מחלוקת לגבי אחד שהוא חולה ביום כיפורים והוא צריך לאכול, אם חייב בלחם משנה. אז הגמורה מביא את הכנסת הגדול לשפריך, אבל הוא חולק עליו סביר שלא צריך. הסיבה היא כי הלחם משנה, אומר המחזיק השקל, זכר למן שהיה יורד פי שניים בערב שבת, אבל ביום כיפור לא יורד פי שניים, כי לא צריך בגלל התענית. ובליקוטי חבר בן חיים אומר, אפילו שירד בערב יום כיפור, צריך מוציא התענית. כיוון שהוא לא ירד יותר אחרי עם עצמו, אז לא תקנו בו דין של לחם משנה. לכן בכף החיים כתב בשם היבץ, שלמעט אם יש לו שתי כיכרות, נכון לבצוע עליהם, כך גם כתב במטה אפרים, שעושה ככה עם אלה בזיתו. ואנחנו ממשיכים עם כל העם. יש פה כמה מכתבים מהאנשים. אחד מספר דבר נפלא, שמלווה אותו 7 שנים האחרונות, בזמן שהרס את הבת שלו. הראשונה, התחיל לרשום במחברת מיוחדת מקרים של השגוח הפרטי שנתעלו בהם. כתבתי מעל 1,000 שורות, מעשים של חיי יום יום, שאני צריך לצאת לאיזה מקום, בדיוק יצא מישהו בלתי צפוי עם רכב, גם לאותו כיוון, או שהיה חסר לי סכום כסף, ובדיוק באותו ערב, חבר שאל אותי אם אני זקוק להלוואה, אבל יש פרטים ממש של קריאת ים סוף ממש. דברים שלא יאומנו. אומר, לא יכול לפרט, אבל לפעמים השערות סמרות מעוצמת הנש. בלי לכתוב, אין לזוכרים אפילו את הפרטים הגדולים, בטח שלא על ביוקם, וכל שכן את הקטנים. אומר, זה מועיל בתרתי, גם לזכורת מסש, חוב חסדיו, וגם דבר שני, שבוע עלינו תלאות ונדרבות, ניסיונות מאוד לא קלים בדרך הזאת. ככל שאנחנו רואים בכתוב, אם תשגיח לפרוטיס, אין לתאר את החיזוק שאנחנו מקבלים. אז נו, פוטר בליוק לא מי אפשר. אני מצטרף בסיפור קטן שהוא הצטרף בעבר לתוכנית כנשת של דירשו. המבחנים הראשונים שקובעים את הדירוג, נדחיתי מהקבוצה שמקבלת מלגות על כל נבחן. נקבעתי בקבוצה שמשתתפת בהגרלה. הגרלה בהגרלה הזאת מקבלת אותו פטולה בקבוצה הראשונה. כמו שעשה כאן המבחנים, פעם אחת ביחידה הוא זכה בהגרלה, בדיוק כשהיה צריך לשלם לספר על התפילין של הבן שלי, שאלה שום מושג נפה לשלם אותם. עשו מספיק בדיוק לבן המייסר ולתשלום על התפילין. עוד אחד שכותב מכתב זה, ישראל גרינברג מירושלים, עוד אחד כותב פה, הוא בא בעמוד החסד ובשלח, על רעיון נפלא להשרשת החסד של הילדים, הוא בא בספרים הקדושים שאדם שנותן לעני 1,000 זהובים, בפעם אחת, אז המעלה שלו פחותה, מחד שנותן 1,000 פעמים זהוב. אז הוא אומר, הרעיון שלי, אני אניח בבית קופה קטנה עם מטבעות קטנים, לידה קופת צדקה כל בוקר, כל אחד מבני הבית נותן מטבע לצדקה. ואם תחשבו, זה לא יוצא סכומים גדולים בכל חודש, אבל הרווחנו מצוות צדקה רבות בכל יום, וגם חינוך מעשי לילדים הטהורים, שבו בשמחת הילדים שקופת הצדקה מתמלאת. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם מאמר נפלא של ולדר, רב חיים ולדר, לחנך את הילדים ואת עצמנו, להתכנס בעצמנו בגאוות יחידה. הוא מספר שישב פעם עם איזה ליצן אחד, שפתאום נכנס אחד מהידידים שלו. אותו לץ, קרא לעברו, אתה לא מאמין, הרגע דיברנו עליך, הוא הוסיף בקולי קולות, אבל דיברנו רק טובות, לא כמו כולם. ופני אומן חופו, שם רחם. זה דוגמה לדברי שבח לכאורה, שמהווים השמצה ופוגעים יותר מאשר הם מלטפים. אני מספר שזה קרה לאבא שלו, על ידי עיתון חיפאי, מקומון חיפאי, שבגש להעלות את נס פועלו למען הציבור, העזרה לזולת וכו'. הוא כתב את השורה הבאה, שעשה את הכל, הוא מנפץ את המיתוס של החרדי, הטפיל הפרזיט. אבא שלא ידע בכלל, הכתבה הצטער מאוד כשבאו להראות לו את זה, אמר, תראו כמה ביזיון יש בכבוד שהם נותנים. תראו לעצמך שמישהו היה כותב דברי שבח על חילוני, וכדי להדיר אותה, הוא שם מנתץ את המיתוס של החילוני, הרוצח השודד והגנב, איזו מימו הייתה כאן. הוא אומר, אני לא יודע מה הייתה המטרה של הכתב, אני לא עד כדי כך פרנואיד כדי לחשוב שאבא שלי ישתמש, כדי לתרץ את ההתבטאות כזאת נוראה כלפי כל הציבור החרדי. וגם הוא רוצה לשבח, הדבר שעשה את זה בעצם היעזח, לפגוע ככה בציבור כל כך גדול, ללמד את שעלינו להתרחק עם מתחווי קשת, אפילו ממצב של לקבל כבוד מאיתם, אבל שהמחיר של זה הוא השמצת הידי כולם. מספר שעד לפני כ-12 שנה, אני כרעיונות, בתנות הכללית, התקדם את הספרים בקרב הציבור שהוא לא חרדי. אבל כשהוא נוכח לדעת שכמעט תמיד שרבבו את המשפט שהיה בו כדי לפגוע בציבור שלנו, אז הפסקתי מזה לגמרי. ונוכחתי לדעת שכל מי שעומד מולי מעולם לא יתעניין באמת בספרים או בתכנים שלהם, לא רק ביקש ליצור סיפור בפני עצמו, להציג את הדברים בצורה שמבדלת את נשוא הכתבה, הציבור שממנו הוא בא. די במשפט אחד, בין 4 מילים שנאמר כחוות דעת של המראיין כדי להרוס את הכל, בדיוק כמו שעשו לאבא שלי, רק בהבדל אחד שהוא מעולם לא הביא הסכמה שלך. הדברים הנכונים גם לגבי יתרון לזיתוח הסברה חרדית, מי שמכיר את המדיה האלקטרונית המשודרת, יודע, צריך להיות מומחה גדל כדי לא ליפול בפחים שהם תומנים. אז הוא אומר, הוא לסייר עובוד ומרחיב ומביא פה דוגמאות. בכל אופן הוא אומר, אל לנו לצפות לסימפתיה, כי לא מסמנתם אנשי תקשורת, כי לא מסימפתים אותנו, ורק אנחנו צריכים לחנך את ילדינו ואת עצמנו, להתכנס בעצמנו בגאוות יחידה, בלי לבזול אליהם, בלי לבקש את האישור שלהם. השמצות אלינו מצידם למחמאה תחשב, מחמאה מצידם לפגיעה תחשב. עד כאן המאמר של הרב ולדר בעניין הזה. אנחנו משיכים יהלומים מגדולי ישראל, בזמן של ביקור של משלחת חינוך עצמאי ברשות הרב שטיימן, באחד מבתי הספר של שובו, אז יושב ראש חינוך עצמאי היה אז הרב לייזרזון, עלו ביחד בביקור, ובפתח של אחד הכיתות עמדה אז ילדה בכתה בבכי אז, וכל המשלחת נכנסה ורק היא עמדה, ורק היא עמדה ככה בבכתה. העברה הייתה חגיגית ונרגשת, אבל היא עמדה את זה בוכה. לא יכלו להתעלם מהבכי הזה. אז הרב שטיימן שאלת הרב לייזרזון, למה היא בוכה? אז פנו אל הילדה שלמה היא בוכה, הייתה בכיתה ח', אז היא אמרה שהמורה לא מסכימה להיכנס לכיתה. למה? אז היא אמרה, כי היא איחרה גם היום, גם אתמול, למה היא איחר? אז היא ענתה בפרס מכבדה של דמורת, שאימא שלה מאושפזת בבית חולים, אבא שלה עשה מוקדם מהבית, והיא כיפת בחורה צריכה להוציא את האחים והאחות לבית ספר. האם המורה ידע על זה? שאל הרב לייזרזון את התלמידה. אז התלמידה אמרה שהמורה לא שאלה. כשארלזון חזר לרב שטיינמן, אז הרב שטיינמן נחרד מהסיפור הזה, ביקש שיימתו את הדברים מול המורה. המורה נקרא לי ברור חדר הננה, התברך שלא ידע. הסדר והמשמעת היו חשובים לה, בכיתה לא קלה מבחינת משמעת, הנערה לא הייתה מבנות הטובות בכיתה, גם לא נמדתה לשירות הראשונות, אז ממילא היא נקטה מולה בתקיפות, נוכח האיחורים החוזרים. תוכן הדברים הובא בפני הרב שטיינמן, והוא שנשא את החינוך העצמאי ואת ראש התשובו על כפיו ועל ליבו, כיתת את רגליו ברחבי העולם כולו, אמר שהיא לא יכולה להמשיך ולהיות מחנכת טובה בכיתה. מורה שמאשרה מאחורי דלת הכיתה ילדה בוחיה ונפרת כל כך, מוכרחה להרגיש שיש כאן משהו מעבר לאיחור. ואם היא לא ראה את זה, היא צריכה לקנות בית של הדרך צינורות אחרת. ואכן, כך היה הרב לייזרזון דאג בהוראתו של הרב שטיינמן להביא אותה מהתפקיד לאייש אותה במשרה מסוג אחר של הרב שטיינמן. ואנחנו משכים דף עמים בהלוכה, רבותיי, אנחנו עוזרים משעת בה בסימן תוף נוני. חזל תקנו לא ללוש מצות, אלא במים שלנו, מים שעברה להם לינת לילה בתוך כלי אחרי שאיבה. תם התקנה בגלל שהשמש מחמם את המים בדרכים שונות, שאין אותם לפני אלישה כדי שלא יחמיצו את היסה. אין הבדל בין המקור של ה... אם המקור הוא בער או מנהר, לא משנה ממה זה. אין לה תוש במים שלא לנו, רק צריך דקת חומר מים במגע יד, כי ייתכן שהשמש מחמת המים רק בנקודה מסוימת באמצעיתם, והחום מוגש לכל המים. מטעם זה גם לא לסמוך על שום מדידה מדויקת באמצעות מתחום. גם לא להקל בדין מים שלנו, במקומות שהמים קרים מאוד. הזמן של השאיבה זה מתחילת היום עצוב בן השמושת. לפני צד הכוחו ולמידת הרמו, הזמן העירי בו בן השמושת, לקשל דרק. ולכן אפשר לשאוב גם בדקות שלפני תחילת בן השמושת. בדיעבד, או בשעת הצורך, אפשר להקל כדעת השחרונו, וחזוני שנהג לשאוב מיד השקיעה. אם המים נשאבו לפני השקיעה, הוא שופך אותם. ואידך הבריס קרוב, נהג לשאוב הרבה זמן לפני השקיעה. מים שנשאבו בלילה, אחרי צאת הכוכבים, אבל לפני חצות הלילה, אפשר להשתמש בהם אחרי ששאו בכלי במשך 12 שעות. כשהמזג האוויר חם, האוויר במרתפים שמתחת לפני האדמה קר, ואילו כשמזג האוויר קר, האוויר במרתפים חם. ולכן, כשמזג האוויר חם צריך להחסן את המים שלנו במרתף. כשמזג האוויר קר, אפשר להניח אותם מחוץ לבית למשך הלילה ולהכניס אותם הביתה לפני זריחת השמש. ואם הוא שכח להכניס אותם הביתה, וזרחה עליהם השמש, אז אם הם קרים ולא פושרים, מותר ללוש בהם, וכדי למנוע מצב שבו ייפסלו המים, צריך להניח אותם תחת שכחה וכדומה. אז לא תזרח השם ששורות עליהם וישר פנים. יש אומרים שאפשר להחתים את המים בחדר המוזג, שהחום שלו לא עולה על דרגת חום מוצג של מים שלנו. עד כאן בניין דפרים שנלמד היום, נפליג כדרכי פרור, ונזכר מה שלמדנו אתמול בקצרה. מצוות הרעת מצא וליל הסדר צריך לקיים מצא ששייכת לו, יש אומר שככה גם במצוות תחילת מצא. אז לכן ראו להורח לתנות את המצא והמורה מהבית אחרי, לפני שהוא קיים את המצוות האלה, אבל רבים חולקים על זה. אדם שקנה בקניין הגבוה ועוד לא שילם, ובשעת המחירה הגילה מוכר דעתו שהוא זכוי לכסף בדחפות, ואין אפשרות למכור בהקפה, הקונה דוחה אותו. הקניין לא חל והמצות לא שייכות לקונה, והוא לא יכול לקיים בהם את מצוות תחילת מצא. כדרכנו נפליג מהם עם אחור, נזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, חמץ שראוי למאכל, שיחדו אותו, שלא חכילה, וגם עשו במעשה לשם כך, כגון שבלי חיטה וצהורה שהוטבו במים והחמיצו ונצבו, או נמשכו בלקה, שהוא ישלב אותם בקמחי נוי, אין חובה לבוא אותם לפני פסח, מותר גם לנות בפסח, אבל אסור לאכול. אבל יש אומרים שהאכילה אסורה מדאורייתא, כדי שזה הושב ומייחד את החמץ לאכילה, ואם אין זה כמו כל חמץ. אבל יש אומרים שייתכן שאחרי שהוא מייחד אותו לאכילה, דינו כמאכל שנוצר שלא מחמשת מיני דגה. כמעט שכבר פקע ממנו תורת חמץ, ולמרות שהחמץ אסור באכילה, אין חובה לבאר אותו, ואין חשש שיאכל אותו במיוחד בדבר אחר. ועוד שבדרך כלל מוס לאכילה, אם יחדו את החמץ לאכילה, אבל לא עשו בו מעשה שם כך, חנף, חזה ומותר באיסור. דבר ימתנו דבב, למען מברכים על מרק ירקות, ועל מי כעס בר כפורה, על המברך על המלגלג, והאם בשבת צריך למצוא את שתי החלות, על כך עושים מעניינים, אם עד המסך רוחס, דף למתם. ולקראת מי מחפצים בחיים, בסיום הפתיחה רבותיי, מונח חפץ חיים איסור נוסף, שבה עשוי לעבור המספר לשנור האיסור חנופה, שבדעת הרבה גאונים, זה לאו גמור שנלמד מהפסוק להסכניף את מתי עובר עליו הזה, אם הוא מתכוון בסיפור שלו להכניף לשומע, שהוא יודע שהוא שונא צאן, אבל גם בשומע לשנור המצוי שיתקשה באיסור חנופה, הרב חיים מציין שמצוי הרבה מאוד הדבר הזה. הסתר בגנות של חבר שלו והשומע, אפילו שהוא יודע שהוא עובר עברה מנענה בראש, הוא עושה את זה או בגלל שהוא אדם חשוב, או שהוא סתם יחשבו שהוא עדיות שלא מבין עניין. האיסור הזה של חנוף, הוא כותב רוצה עם דברים חמורים, וחייב אדון למסור את סכנה בזה. הוא אומר להתחזק מאוד, לא יצא למספר אפילו בתנועה אחת, שיראה ממנו שהוא מסכים, שיראה שהוא מסכים. מובן דברי האגרוס מוישה, בביאור המוסופים, שאין איסור חנופה מנופה לשבח, שיש שם דברים שלא נראה מתוכם הסכמה למעשים הרעים, כגון אמר שהוא גיבור, יפה וחכם. הוא דרך האגרוס מוישה, האם מותר לכבד רופא בעל הווירה, בכיבודים הבית הכנסת. אז הוא אומר שזה לא בכלל חנופה, כן, פתיחת גרון הוא מביא דוגמה. כי זה לא מראה, אז כמה למעצים שלו. וידוע בגלל ש... וידוע שמכבדים אותו, בגלל שהרבים צריכים לו. הוא אומר, גם באופן שהכיבוד הוא הרבה מעבר שראו לו, כי הרי לא נוהגים לכבד בכיבודים של בית הכנסת בעל אוויר שכזה, כל מקום מסתבר שאין בזה איסור חנופה ממש, אלא שמכל מקום יש מעלה טובה להתרחק מכזה דבר. כמה שיש לזה צורך גדול, מוכר, אבל כתב שלכבד אותו בלעד התורה, אסור, כך גם כתב אגב קניבסקי. האם יש גם בכבוד שנותנים לאנשים עשירים, אפילו פשעירים, אז הפה להיות הוא כתב שיש חסרי דת שחושבים שהכבוד הוא לעשירים אחר חנופה, אומר זה לא ככה, לאדרבה. רואי לכבד אותם, כמו שמצאינו ברבינו הקודש רבי עקיבא, הסיבה, מאחר שהמלך מלכה המלוכים חפץ ביקרה משפיע עליהם שפע, אז גם אנחנו צריכים לחייב את אותם. בפרט אם הוא קיבל מהשיר תורה והנאה, הוא חייב לחלוק לכבוד. ועוד הוא אומר, כשהמרבה נכסים, מן הסתם הרבה לעשות מצוות, הוא מעשים טובים. יותר מאחרים, והחטאיו יצדקה יפרוק, אז ראוי לחוץ על דיקור דוגי המסע שלו כעובדים, ויצקתי מן השורה, אין לזלזל גבוה בכבודו. בסביב פתיחה מדי אורך עבד חיים, שיש גם אפשרות שיעבור המספר באיסור שלא יסקרה על חירש. אם זה אם כשמדבר בגנותו יקללו אותו בשם. ואז מסכם עבד חיים שיש אם כן 17 לווים, שבהם יעבור המספר לשנור, ואם הוא ספר לנוח על ישראל, יחס לפעמים גם בכלל מויסו, שהרבה מהלווים האלה אומר עבד חיים, יש להם חיוב מויסו בידי שמיים, כגוינו אלמונה ויוסו ומשלו לשם. יש מהם שנוגע בניין אל אמר, וכל מיני פני חבר רבי, הוא מסכה בדיקון חבר, או הוא מרגיל את עצמו בדבר. ועשויים רבותיי את חזקות יומית, והקונטרס מפייני מורון המשגיח עבדו ביפה מובל, שאברמסקי היה אומר שאנחנו מרגישים שאנחנו עושים כביכול טובה לקודש ברוך הוא. באים לבית הכנסת, להתפלל, הולכים ללמוד, אבל מה דוד המלך היה אומר? אומר, ואני ברוב חסד לכל ובישכו, קודש ברוך הוא, אני מודה לך, ברוב החסדים שאתה מרבה איתי, שאני זוכה לבוא לבית שלך. כל מצווה שמזדמנת לידינו רבותיי, אני אשתדל להרגיש שאנחנו זוכים בצד החתום, לא נקיים את המצוות מתוך הרגשת. עד כאן דברים אלה רבותיי, שאלו כולם שכרם נפלאים, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בחמיות ובגשמיות, בכל טוב שלה.